לילה טוב למאזיני קול ברמה, אני דניאל אסור, מאחורי המיקרופון אנחנו שוב בתוכנית האמנתי כי אדבר, ורציתי להתחיל בנושא שאומנם כבר העלינו אותו באחת מהתוכניות הקודמות, אולם לא הקפנו אותו מכל הכיוונים, והוא נושא חשוב באמת, בנושא עבודת השם, נושא האמונה, השקפה נכונה. ובאמת, שאלת השאלות היא, מי אני, מי אתה, מי את, ממה אנחנו עשויים? אמנם אנו בסך הכל גושי בשר מהלכים. ובכן, התשובה היא ברורה לכל המאזינים, בטח למאזיני קול ברמה, שאין ספק כי יש בנו נשמה. אבל כיצד נוכל לקרב את הדברים אל השכל ולומר, עינינו, עיני השכל רואות, רואות את האמת. התבוננה בשכלנו, באדם המת, במה שונה הוא מעצמו, בעת שהיה חי. עיניו במקומן בדיוק כשם שהיו. נפקחן, האם יראה? נצעק אל תוך אוזנו, האם ישמע? הנה מתרי הקול, הפה, הלשון והשפתיים קיימים. כל האיברים קיימים. האם מסוגל הוא לדבר? רגליו אינם פגועות. מדוע אינו עומד עליהן? התשובה המחויבת לאחר כל התפספות אפשרית שהיא, הנה אחת בלבד. מלבד הגוף, הנראה לעינינו קיימת בתוכנו מציאות רוחנית. המציאות הרוחנית מפעילה ומחיה את הגוף החיצון, ובהיעדרה, הגוף ודאי יהיה מוטל כדומם כאבן שאין לה הופכין. המתבונן יבין מעטה במהירות כי האני האמיתי שלו הוא אותו אדם רוחני המפעיל את גוש הבשר. ואין גוש הבשר הנראה אלא כחליפה ענה עולה במדרגות ויורדת, שרבולה נכפל ונפשט בהתאם לפעולות מי שנמצא בתוכה. למעשה, אם החליפה הזאת היא זמנית, איננה אלא אשליה זמנית, חולפת אחרי מספר שנים, מזדקנת, מתבלה. לכן היא לא הייתה קיימת קודם, היא ולדה, והיא איננה אחרי פטירתה מן העולם. הנה תופעה חולפת, ועל כן, אפילו עכשיו, ממש ברגע, היא בסך הכל אשליה. לכן מלבד הידוע ביהדות, כדבר פשוט כי הגוף עפר מן האדמה, הוא ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, כפי שכתוב בראשית ב' פסוק ז'. ועיקר האדם הוא נשמתו. מתעמתים הדברים בזמננו לחלש באמונתו גם על ידי מחקרים חדשים אשר חלקן אביא אותם בשידור זה. מתוך דברי הבורא בתורה אשר העניק לנו ומתוך אותם המחקרים הנ"ל, ברור מאוד כי מוות הגוף אינו מותנו. המוות הוא בסך הכל טרנספורמציה, מעבר, התפשטות, הפשטת החליפה, ומעבר למציאות חדשה, מימד אחר. אלא יציאתנו מתוך החליפה אשר ליוותה אותנו כמה עשרות שנים בכניסתנו אל חיים מסוג אחר לגמרי. חז"ל אומרים שאדם מקבל חלוקה דרבנן, עדיין יש לו איזשהו מין חלוק שהנשמה נמצאת בתוכו. חלוק מופשט, רוחני, ספירטואלי, דומה מאוד לגוף הגשמי, אולם הוא מופשט ורוחני. לתוספת ביאור והעברת המצב המטריד את רובנו מדי פעם, והקרוי בפינו מוות, שמעורר חרדה אצל רבים מתוכנו, נוסיף כי כשם שבבוא עת לידתנו אל העולם הזה, התנתקנו מעבר חיוני בחיינו הקודמים, אשר היינו עטופים בו, היינו עטופים בשליה, והוא היווה חלק מגופנו ממש, ועברנו מצורת חיים של עולם קטן וחשוך, הגדוש מים, אשר אנו חגים בתוכם, ניזונים דרך טבורנו, איננו ופינו חתומים, אל צורת חיים של עולם ענק, מואר, צבעוני, רועש, אשר אנו מהלכים בו על רגלנו, ללא שליה, נושמים אוויר וניזונים דרך אפנו ופינו, טבורנו סגור וחתום. כך, בבוא עת פרידתנו מן העולם הזה, ממש באותה צורה עוברים אנו כן תהליך שני של לידה. בעצם, לאמיתו של דבר, אין מוות. יש לידה, ועוד לידה, ועוד לידה. כל לידה היא רוחנית יותר. היא רוחנית אל עולם נשגב יותר. הדברים נמשכים במעלות, ועולים במעלות. למעשה, אחד מהוגי הדעות, אייזיק בשה ויזינגר, חתן פרס נובל, כותב, דבר מעניין, הוא כותב, החיים הם כמו חלום. וכשאנחנו מתים ממנו, בעצם זה כמו להתעורר מתוך חלום. אתה מתעורר מתוך חלום למציאות יותר אמיתית. וגם בתוך אותו חלום, מתעוררים מגן העדן התחתון לגן העדן העליון. וגם הוא באיזושהי בחינה של בעצם התפקחות מעולם, מחיים רוחניים קודמים, לחיים רוחניים עוד יותר נשגבים. בעצם האמת האמיתית היא לדעת שאין כלל מוות בעולם. זה מין, איזושהי מין אשליה, איזו טרנספורמציה, תהליך מעבר של לידה נוספת. רק שהנולד, טרם יוולדו וטרם שהוא יעבור את תהליך הלידה הזו, הבלתי ידוע לו, הוא אפוף מסתורין, מאיים עליו. נותן לו איזושהי מין תחושה של מוות, של חידלון. אז זה בעצם הצעידה אל הבלתי נודע, לידה נוספת, פנימית יותר, רוחנית יותר, אל מציאות נשגבה יותר. מתנתקים אנו מגופנו ונולדים אל עולם אחר לגמרי. המתעניין במחקרים ובגילויים יוכל לקבל מעט מהן, אולי רק כדי להסביר או לקרב את הדברים אל השכל. כשם שהרוח נושבת, קיימת ומורגשת, אך אינה נראית, אף מציאות זו של הנשמה, כך היא נושבת, היא קיימת, היא מניעה את הגוף, היא עוצרת את התנועה, היא אחראית לה, לכל התנועה, אבל היא איננה נראית. לפיכך, קרויה היא רוחניות, הישארות הנפש לאחר המוות. דיברנו על זה באחד מהרצאותינו הקודמות, מוכחת מכמה וכמה מציאויות ומחקרים, מחקרי ודיווחי מתים במוות קליני שחזרו לחיים, ב' מדיבוקים, ג' מהופעת נשמות כבחייהם, חזרה אל משפחתם או לכל מיני סיטואציות למיניהם שהראו, ויש עדויות גם לכך, ד' גלגול הנשמות, ה' סיאנסים, ואב רגרסיה, חזרה לאחור על ידי היפנוזה או מהפנט, שמחזירים את האדם חזרה אפילו לחייו הקודמים. למעשה, יש לנו את הדיווח של השבים לחיים מוות קליני, עליהם דיברנו בפעמים הקודמות, אבל קודם לכן רציתי להקריא אולי כמה פסוקים מהתורה שבעצם מדברים על קיומה, על המציאות של הנשמה. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. בראשית פרק ב', ישעיה פרק ב', חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא. גם בקהלת פרק י' ב', אומר הפסוק, וישוב האפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. איוב בפרק י' כותב, אור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. למעשה, זה הכל הלבשה. אור ובשר זה לבוש, עצמות והגידים זה לשוחח מבפנים. למעשה, החיים, המציאות הרוחנית באדם והמשך החיים אחרי המוות, היא פשוט נחשבת לעובדה מדעית. בדיווחים של שווים מוות קליני, ההגדרה המדעית למוות היא כמובן צירוף של כל הפרטים הבאים. ראשית, דום לב. ב', היעדר פעילות מוחית. ג', אין גלי מוח. ד', אין הספקת חמצן לתאי המוח. גם היא פוסקת. ה', ירידה בטמפרטורת הגוף. ו', שיתוק עולם התחושות. על פי סקר ענק של מכון גלוב בארצות הברית, כ-8 מיליון אמריקנים שבו לחיים לאחר שמתו מוות קליני. בעולם כולו מוערך מספר האנשים אשר שבו לחיים לאחר מוות קליני בכ-30 מיליון איש. למעשה, אלה מספרים ישנים. היום אנחנו יכולים לומר שמספרים אפילו בארצות הברית ובעולם כולו כבר גדלו. מדובר על מחקר של לפני כמה עשרות שנים. המפליא הוא שרובם ככולם מדווחים על חוויות דומות אשר חוו בעת תהליך מותם. חלקם אף יודע לספר על שהתרחש בסביבה הקרובה וגם הרחוקה, על גופתם המתה. והמספר הרב בדורנו של השבים לחיים מוסבר ידי פרופסור רינג, פרופסור לפסיכולוגיה תודעתית באוניברסיטת קונטיקט, מייסד המחלקת חקירת תופעת כמעט מוות, כמו שבארצות הברית אמרנו שמוות קליני לא נקרא מוות, הוא נקרא near death experience, או חוויית קרובת מוות באוניברסיטה, כך חוקר פרופסור רינג, בכך שטכניקות ההחייה החדשניות בזמננו החזירו אנשים רבים ממצב של כמעט מוות אל החיים. לפני הציטוט מספרי המחקר, יצטט כאן כתבת תמצית מן העיתונות אשר הופיעה תחת הכותרת, האמנם יש חיים לאחר המוות. למעשה, יש חיים אחרי המוות. טוענים בפעם הראשונה אנשי מדע, רופאים ופסיכיאטרים, שחקרו במשך שנים ארוכות חולים שנחשבו מבחינה רפואית למתים, וחזרו אחר כך לחיים. הם מצאו קווים משותפים בסיפוריהם המעידים לדבריהם כי המוות אינו חידלון. למעשה אולי נוכל יותר להשוות אותו למין תהליך שבו התולעת התחש, נתידה להיות פרפר. היא תהפוך להיות גולם במשך 3 שבועות, והיא איפשהו תהיה בתוך איזשהו מין קונחייה או מין קופסה כזאת שתוכל לשמר אותה, תוכל לשמר בה את החיים. היא תעבור תהליך של טרנספורמציה והיא תצא פרפר צבעוני יפה ומדהים, שאפילו תולעת התחש לא העלתה בדעתה שהיא יכולה להיות כל כך יפה ויצור כל כך שונה ממה שהיא. יכולה לרופף פתאום, להיות הרבה יותר חירותית, נע הרבה יותר במהירות, בעלת יכולות אחרות, צבעונית להפליא. למעשה, המוות איננו חידלון. דוקטור ריימונד מודי, רופא צעיר המתמחה בפסיכיאטריה ועל תואר בפילוסופיה מאוניברסיטת וירג'יניה, מביא בספרו חיים לאחר החיים, שיצא לאור לאחרונה, עדויות של אנשים שראו את המוות. עמידה אל מול פני המוות. למעשה, לא העמידה אל מול פני המוות, עם אימת המוות ותו לא, אלא חוויה של אותה טרנספורמציה ואותו מעבר גולם, שבו נפסק הדופק, נפסקים כל הפעילויות האחרות, הפעילות המוחית וכל יותר הדברים. ירידת טמפרטורה בגוף, שיתוק עולם התחושות, הפסקת החמצן לתאי המוח שפוסקת. חולים קשים או פצועי תאונה שהוכרזו מתים אך נשארו בחיים כנס רפואי, הם מספרים על ניסיונם בווריאציות שונות, כל אחד עם אלמנטים אחרים. אולם על רגע הפטירה, כל אחד ראה מנהרה אפלה, אור חזק, גדול וחזק, שהיה ישות, ישות חיה, מקור החיים, תחושה של שפע של אהבה אין קץ. הישות דיברה עמם, היא מתקשרת, בעלת אהבה, הבנה, אינטליגנציית על. בדרך של העברת מחשבות, היא תקשרה עמם, הם לא היו צריכים לדבר, הם היו מובנים לאלתר. הם ראו את כל קרוביהם וידידיהם שנפטרו לפניהם באים לקראתם. הם ראו תמונות מהירות, אך ברורות מחייהם. דיווחו על איזה מין תופעה, תופעה של צופה, שצופה לא רק במסך, אלא צופה על עצמו גם מלמעלה, מנקודת המבט, מנקודת מבט של ציפור, כטייס שמסתכל ומתבונן על הצופה בעצמו. וכולם, בלי יוצא מן הכלל, היו מסוגלים לראות ולשמוע את כל הנעשה סביב, סביב גופם, סביב הטיפול, הרופאים, ההחייאה. מרגע שעזבו, הם ראו את הגוף מוטל למטה. כולם סיפרו פרטים ופרטי פרטים על שולחן הניתוחים עליו נפטרו, או על הבדיחות אותם סיפרו הרופאים, או על המכונית המרוסקת בה הם נהרגו. פרטים מדויקים עד לפרטים רפואיים וצבעי בגדים ותכשיטים שענדו הרופאים או צוות האחיות, ואפילו לקריאת מחשבות. הרופאים שטיפלו בהם אינם מבינים איך קלטו אותם שעה שהיו מתים לפי כל כללי הרפואה, ללא דופק, ללא נשימה, ללא גלי מוח. ידעתי שאני נפטרת, סיפרה אישה שנפטרה, אך לא יכולתי לעשות דבר, כי אף אחד לא שמע אותי. ניסיתי להשמיע, אבל לא נשמעתי. יצאתי מתוך הגוף. אין לי ספק בכך, כי ראיתי את גופי מונח על שולחן הניתוחים. הייתי מוטלת שם למטה ושמעתי את הרופאים מבטרים עליי. הרגשתי נורא, כי לא רציתי למות. פתאום ראיתי אור. הוא היה עמום תחילה, אך הוא הלך והתחזק. זה היה אור עצום, קשה לתארו. הוא עטף את הכל, חמלה וחנינה, אך לא המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אור קדמון, אך לא סינבר אותי. יכולתי להמשיך לראות את חדר הניתוחים. האור משך אותי. הוא היה מתוק. משך. כשהאור הגדול היה עליי, או נכון יותר, כשהייתי בתוכו, נבלעתי. לא הבנתי מה קורה. אך כשהאור שאל אותי אם אני מוכנה למות, הייתה לי הרגשה כאילו שאני מדברת עם אדם. אך זה לא היה אדם. זה היה האור שדיבר, שהתקשר. ידעתי שהאור יודע שלא הייתי מוכנה למות. הוא הבין לאלתר את מחשבותיי, את רגשותיי. הייתה לי הרגשה כאילו אני נבחנת. הרגשתי כל כך טוב, כל כך חמים ונעים. הרגשתי ביטחון ואהבה. קשה לתאר, קשה להסביר. לא במושגים של העולם הזה. עדה נוספת, סוזי הולדה, מתארת את הכמעט מוות שלה. כך הוחשתי לבית החולים בחודש החמישי להריוני. וכיוון שהייתי חולה מאוד, הרופאים היו בלחץ והחליטו על ניתוח קיסרי דחוף. אולם אני הייתי חסרת דאגה. אני חושבת שבשלב הזה כבר גם לא בליבי ההחלטה להסתלק. יאללה, נו כבר. לאחר מכן אני זוכרת שאיבדתי את ההכרה. הדבר הבא שאני זוכרת הוא שאני מביטה על גופי. כשאנשים רכונים מעליו, אחר כך ראיתי עיגול מקרין אור לבן ובתוכו אור כחול, ומצאתי את עצמי נשאבת לתוך האור הכחול, ששלווה, רוגע ויופי מוחלטי מקיפו אותי. אגב, הצבע הכחול מסמל את לבנת הספיר, מסמל את צבעה של מלכות. התחושה הייתה כמו לצוף. למעשה איבדתי את המשקל הסגולי שלי. רציתי לרדת למטה, אבל לא יכולתי, נשאבתי למעלה, וזווית כמעט של כזה מין 45 מעלות כלפי מעלה. כושר הציפה שלי הלך וגבה. לא יכולתי פשוט לחמוק למטה. נשאבתי עמוק לתוך המנהרה, שבקצה היה אור. אור שואב, אור מתוק. ובתוכה שמעתי קול מדבר אליי. האם את באמת חושבת שעשית מה שהיא צריכה לעשות? האם את מתכוונת להשאיר את ילדייך ואת ילדך סימון בן השלוש לבדו? הקול הזה חזר על עצמו, ברכות. שוב ושוב חשבתי לעצמי, אילו אנשים ידעו באמת מה פירושו האמיתי של המוות, הם לא היו פוחדים. המוות, למי שחווה את חוויית הטרנספורמציה, איננו מפחיד. הוא יכול אולי להיות מפחיד. אולי מפחיד לחלק מהאנשים, לחלק מהאנשים לא. השאלה היא איזה מין טרנספורמציה עוברים. האם המנהרה הזאת שואבת כלפי מטה, לשאול תחתיות? האם המנהרה הזאת עולה כלפי מעלה, בשערי גן עדן? כל אחד עובר את החוויה שלו, לפי מעשיו בעולם הזה. הוא השיג את התכלית, הוא לא השיג. אולם באמת למי שבאמת חווה את חוויית החיים בצורה נכונה, וחי אותה על פי החוק הרוחני, ותרגל את השריר, שרירי המצוות, ושרד והיה חזק ושרד מבחינה מוסרית לקדנציה הבאה של הקיום של העולם הבא, הוא לא צריך לפחוד. פחדו בציון חטאים. מכיוון שאין זה משנה מה קורה לגוף שלך, אתה אינך נמצא בו, אתה תודעה משוחררת ומלאת אור. הבנתי שזהו רגע הבחירה. יכולתי להמשיך לתוך האור, אך מצאתי את עצמי נשאבת חזרה. היה מין רעש כזה, ופתאום מצאתי את עצמי בתוך הגוף שלי. נכנסתי דרך האף, פשוט צללתי לתוכו, ופתאום, אופס, הגוף קפץ, והרופאים הרימו שוב את הסדין, ושוב פעם נתנו מכה חשמלית, וחזרתי לחיים, פקחתי את העיניים, שסביבו אינפוזיות והמולה גדולה. מי שחוקרת כבר שנים ארוכות וברצינות רבה מאוד את הנושא, היא הפסיכיאטרית האמריקאית הנודעת אליזבת קובלר רוס. אני יודעת, מעבר לכל צה של ספק, כי החיים ממשיכים לאחר המוות, לאחר המוות הפיזי. כך מסכמת רוס מחקר של למעלה מ-20 שנה. מטבעי אני מאוד סקפטית, מאוד חשדנית. אבל כן, בחנתי בקפידה כל היבט של החוויה הזו. גיליתי למשל שאנשים שמגופם נקטעו איברים, סיפרו כי כשעזבו את גופם, כנשמות, שוב היו שלמים. פתאום כן היו להם איברים. יותר על כן, עיוורים מלידה תיארו בפניי בדיוק מדהים להפליא מה לבשו האנשים שהיו בחדר בו גופם היה מוטל ומונח כאבן שהם לא הופכים, אלו תכשיטים ענדו, מה עשו. הרי זה בלתי אפשרי, כיצד הם יכלו לדעת זאת? כיצד עיוורים מלידה יכלו לספר צבעים ולדייק? קובלר רוס אינה רואה כל צורך אותם לשכנע אנשים אחרים באמיתות התופעה. אין צורך. אלו שפתוחים לשמוע ישמעו, ואלו שאותמים את אוזניהם עסקו להפתעה, היא פוסקת. אם כי, כדאי להיות מוכנים אל האמת. אדם צריך להכין את עצמו. דע מאין באת ולאן אתה הולך. לפני מי אתה עתיד ייתן דין לחשבון. חקר תופעת הכמעט מוות מצביע על אלמנטים רבים המשותפים למיליוני עדים, 30 מיליון, מכל קצוות כדור הארץ. התיאור הראשוני והמשותף לכולם הוא ריחוף. ריחוף מחוץ ואל מעל לגוף הפיזי. העדים מספרים כי היו ערים לכל האירועים, ערנותם הלכה וגברה, מהירות חשיבתם, speed up, הלכה וגברה, יכולת הקליטה והראייה והחושים התחדדו פתאום לאין ארוך ולאין שיעור. לאחר מכן רובם מתארים הימצאות בסביבה מוארת ובעלת יופי פנימי, גלישה, משקל סגולי, ריחוף, דרך מנהרה חשוכה, אל עבר אור, בהיר, חי, מדבר. רבים מספרים על כל שדיבר אליהם. נכים סיפרו על תחושה של השתחררות מכבלים. מובן שהשתחררות מכבלים מכבלי הקבר, המכונה גוף. ודאי שיש בו הקלה גדולה מאוד לנשמה. וכמעט כולם ציינו את העלמות הפחד האנושי מאותו הדבר המסתורי הקרוי מוות. ושהם חוו אותו, הם עברו את החוויה הזו, מששו אותה. וראו שבעצם אימת המוות, האימה מפני הבלתי נודע. חוקרי התופעה מצביעים בראש ובראשונה על העובדה כי לא ייתכן שאלמנטים זהים יחזרו בעדויות של מיליוני אנשים, אלא אם כן אכן חוו כולם משהו אמיתי. גם אם נאמר שאולי יש איזשהו מבנה פסיכולוגי משותף לכל האנשים, וסוף סוף מבנה פסיכולוגי משותף ודמיון משותף לא יכול להיות כל כך מדויק גם אצל עיוור מלידה שיוכל לתאר בצבעים דברים שלא ראה מעולם. אלא אם כן החוויה הזאת היא גם חוויה לא רק משותפת פסיכולוגית, פרפסיכולוגית, אלא גם אמיתית. היא מבקיעה את גבול הפסיכולוגיה או פרפסיכולוגיה. היא נוגעת מעבר לחוויה סובייקטיבית, היא חייבת את חוויה אמיתית, מפני שהיא בעצם גובה עדויות, דברים שפשוט לא יכלו להיות מתוארים על ידי אנשים שלא חוו חוויה אמיתית, אלא סובייקטיבית או פסיכולוגית, או אפילו פרפסיכולוגית לא אמיתית, סובייקטיבית. ספר מרתק בשם חיים, שראה אור בגרמניה המערבית, ושווה שם לבבות צעירים ומבוגרים כאחד. לא שלבבות הצעירים והבוגרים כאחד בגרמניה המערבית מעניין מישהו, אבל הוא טוען כי האדם המודרני בין המאה ה-20 אמנם שואל את עצמו שאלות כמו מאין אני בא ולאן אני הולך. אולי מכיוון שנקודת המבט שלו על החיים היא חומרית מטריאלית בלבד, הוא נוטה להתחמק מנושא המוות, מנושא המפגש עם העולם הוא יותר מופשט והרוחני שבו, ואף מפתח פחדים וחרדות בהקשר לכך. אולם שלא בצדק. החיים הארציים, קובע הספר, הנם רק חלק מן החיים האמיתיים. למעשה, חוויית החיים היא לא מה שאנחנו מכירים פה. זוהי חוויית חיים מטריאלית חלקית. חוויית החיים הכוללת, השלמה, היא גם חלק ממנה חוויית מעבר מצורת חיים אחת לצורת חיים שנייה, במימד אחר, דרך הטרנספורמציה או מסדרון המעבר המכונה בשם אפקט הפרפר. הגולם, חוויית המוות, מה שאנחנו מכנים. למעשה, חוויית המוות, או מה שאנחנו מכנים בשם מוות, זה בעצם רק תחנת ביניים במסע הנשמה. זוהי תקופת לימוד עבור הנשמה, כשבה היא עוברת מכדור הארץ, שהוא בעצם בית ספר, בית ספר לחיים, פיזי, כשהכל בו משלי, והכל בו הוא בעצם נגטיב והשתקפות של העולם הרוחני, היא עוברת מהמשל אל הנמשל. היא עוברת האמת החיצונית אל האמת הפנימית יותר. הנשמה, לפי הספר חיים, חודרת לגוף הפיזי ברגע הלידה, וקשורה אליו עד למוות, שאינו אלא כהסרת בגד הגוף, חיצוניות המעטה. לעתים הנשמה יוצאת מן הגוף, במיוחד בעת ששינה עמוקה ובמצב של חוסר הכרה. היא יכולה לצאת מהגוף, למרות שאדם לא עבר חוויית מוות. אבל בניגוד למוות, במצבים אלו, שבהם יש אובדן הכרה, או יציאה, או אולי אצל מדיומים, של הנשמה מחוץ לגוף כדי לטייל ברחבי העולם וחזרה. מצבים אלו היא עדיין מחוברת לגוף על ידי חוט. חוט דק של אנרגיה. כמו שאומר שלמה המלך, כי לא ירתק חוט הכסף. כך גם מגיעים למסקנה מדענים בגרמניה. אחת מהחוקרות מגרמניה מספרת כי במשך 20 שנה הייתה עדה לתהליכי מוות רבים, ותמיד לאחריהם הייתה מסוגלת להבחין בהעתק אנרגטי של המבנה האנושי לובש צורה מעל הגוף הפיזי בו קבוע חיים. כביכול איזה מבנה אנושי שלובש צורה רוחנית. אולי המעניין מכל הוא שהחוקרת קובלר רוס עברה בעצמה חוויה של כמעט מוות. יש הבדל גדול בין חקר עדויות של אנשים אחרים לבין התנסות אישית. היא אומרת, בצחוק אני אומרת לעצמי שבמקרה שלי היה יפה יותר מכל ה-20,000 מחקרים שחקרתי. אחרי שהייתי פעם אחת בתוך האור הזה וחוויתי את הרוגע והאהבה, זה משנה לחלוטין את כל ערכיך ואת כל איכות חייך. אגב, גם גויים חווים חוויית מוות קליני, של טרנספורמציה, חוויה של מעבר מהחיים הפיזיים לחיים החיים הרוחניים הספירטואליים. כולם צריך לדעת שגם בעולם העשייה ישנם כוחות רוחניים. הרוחניות של אומות העולם שייכת לרוחניות מעולם העשייה. אולם נשמות ישראל מגיעות אי שם מעולמות עליונים, ועולם הבריאה חצבות מתחת לכיסא הכבוד. הם אינם הרוחניות הספירטואלית של העולם הזה, של עולם העשייה. הן מגיעות הרבה הרבה מעל, גם יותר מזה. גם עולם העשייה, ישנו עולם עשייה רוחני. אולם הכוחות הרוחניים שיש באומות העולם, הם שייכים לכוחות הרוחניים של העולם הזה. למעשה, אחד מהתיאורים, אחד מהעדויות, מעליי היה אור, האור בהיר ויותר שראיתי אי פעם. לאחר מכן הופיעה הישות הזו, וסימנה לי בלי מילים, פנטומימה, להביט למטה. שם ראיתי כדור בגודל של כדור טניס בערך, וסובב לאיתו בחלל. ידעתי שצריך לשוב למקום הזה, לאותו כדור טניס קטן, לכדור הארץ. כשנעתי לכיוונו, הוא נעשה גדול יותר ויותר, ממש טיסה בחלל. לא רציתי לחזור אליו, רציתי להישאר במקום בו הייתי, בחלל, להמשיך להסתכל לפרספקטיבה על הכל. להסתכל מלמעלה, לחוש את תחושת הריחוף וההקלה. הבלי גבול. להמשיך הלאה. כיום אני מבין שהיה זה כדור הארץ. ראיתי אותו על כל צבעיו וגווניו. זה הרבה לפני שהיו תצלומי החלל. זהו קטע מעדות אותנטית של ג'וויל פריד, קפטן בדימוס, המתועדת בקלטת וידאו בשם מראות של תקווה, שראתה אור בבריטניה ממש לפני מספר שנים. הקלטת מתעדת עדויות של אנשים אשר התנסו בחוויית של כמעט מוות, הקרויה בפי החוקרים Experience Near Death, חוויית קרובת מוות, ומוכרת יותר לציבור הרחב בשם מוות קליני, כלומר מצב של כמעט מוות בו הלב חדל לפעום אך המוח ממשיך לחיות. סיפורו של פריד התחיל לפי עדותו בערב שבת, ערב שבת בריטי שגרתי, בשעת הצהריים. לרופא שהוזעק אל מיטת חוליו לא נותר אלא לקבוע את מותו, ולבשר לאביו על ההודעה המצערת. אבי סיפר לי שהיו אמורים להביא אותי לבית החולים כדי לבצע בגופתי ניתוח שלאחר המוות. אולם אמי, שאישה יהודיה דתיה, לא אפשרה להם לעשות זאת לפני צאת השבת. ביום ראשון לפנות בוקר התעוררתי, והתחלתי להשמיע קולות שהבהילו בצורה רצינית את האדם שעמד ליד גופתי, נזכר פריד. עדותו של פריד, שהינו אדם רציני ומהימן, היא רק אחת מעשרות הידויות המופיעות בקלטת. למעשה, את ההשפעה שהייתה לחוויה יוצאת הדופן של חייו ומתמצאת במשפט אחד, אני יודע שאין זו התחנה האחרונה. טרסי לייס, עדה אחרת, סיכמה את החוויה במילים, כעת אני יודעת, מעל לכל ספק, שאני אינני הגוף הזה, שאין מוות. צריך חוויה שבטעות מקונה על ידינו סוף וקץ. היא אולי סוף וקץ מבחינת מה שאנחנו יודעים, מבחינת החוויית החיים הסובייקטיבית שלנו, אבל מבחינה אובייקטיבית היא בעצם מעבר לחיים יותר נשגבים, יותר רוחניים. עד כאן מן העיתונות, ואתה מעט עדויות מתוך ספרו של דוקטור ריימונד מודי באוניברסיטת וירג'יניה, החיים לאחר החיים. קמתי והלכתי לפוסדור כדי לקחת משהו לשתות. בשלב הזה, כפי שגילו מאוחר יותר, התפוצץ התוספתן שלי. נחלשתי מאוד ונפלתי. התחלתי להרגיש מעין איסחפות, תנועה של ההוויה האמיתית שלי. משהו מתחיל לזוז בי, אני מתחיל לזוז בתוך גופי, לתוך ומתוך גופי, ולשמוע מוזיקה יפה. המשכתי לרחף לאורך הפרוסדור ודרך הדלת אל המרפסת המרושטת. הגוף היה מוטל למטה, שם נראה כאילו שעננים, בעצם ערפל ורוד, התחיל להתאסף סביבי, ואז המשכתי לרחף הישר דרך הרשת, ממש כאילו לא הייתה שם רשת. עברתי אל מתוכה, מבעדה, ואל האור השקוף כבדולח, אור לבן וזוהר. זה היה יפה וכה זוהר, כה קורן, אבל לא הכאיב לעיניי. הוא לא סינבר, אין זה אור שאפשר לתאר אותו כאן בעולם. לא ראיתי אדם בתוך האור הזה, בכל זאת הייתה לו זהות מיוחדת. ישות חיה, ההוויה קיימת. בהחלט כן, זהו אור של הבנה, אור של אהבה, אור של חיים, אהבה מוחלטת. ועוד עדות, ידעתי שאני גוסס, כי אינני יכול לעשות דבר בקשר לכך, מפני שאיש איננו שומע אותי, הייתי מחוץ לגופי. אין שום ספק בכך, מפני שראיתי את גופי שלי על שולחן הניתוח, נפשי יצא. כל זה גרם לי להרגיש רע מאוד בהתחלה, אבל אחר כך בא האור הזה, הבהיר כל כך, נראה שהיה מאורפל קצת בתחילה, אבל אחר כך הייתה אלומה ענקית. זו הייתה ממש כמות עצומה של אור. זה דומה בכלל, לא דומה בכלל, אין דומה בכלל, לא דומה לזרקור גדול ובהיר, אלא פשוט יותר מדי אור, וזה הקרין עליי חום, הרגשתי תחושה חמימה. זה היה לובן סבהב וזוהר, יותר נוטה ללבן. זה היה זוהר להפלי. אני פשוט לא יכול לתאר, אין מילים. דומה שזה כיסה את הכל. ועם זאת, זה לא הפריע לי לראות את הכל סביבי. את חדר הניתוח, את הרופאים, את האחיות. לא, הוא לא סינבר אותי. את הכל. הייתי מלא ידיעה. מלא הבנה. החשיבה שלי הייתה מהירה יותר. הראייה שלי נתחדדה. ראיתי בבירור, וזה לא סינבר. בהתחלה כשהאור הופיע, לא היה ברור לי מה מתחדש, אבל אחר כך זה שאל, זה כאילו שאל אותי, אם אתה מוכן למות? זה היה כמו לשוחח עם אדם, אבל לא היה שם אדם. האור הוא שדיבר אליי, אבל הוא דיבר בקול. כשהופיע האור, היה הדבר הראשון שאמר לי, מה יש לך להראות לי שעשית בחיים? מה עשית בחייך? או משהו דומה. ואז התחילו הסקירות לאחור. הסקירות לאחור האלו, חשבתי בחיי מה התרחש כאן, כי לפתע פתאום חזרתי לאחור לילדותי, ומאז והלאה, זה היה כמו הליכה מן השלבים המוקדמים מאוד בחיי, הלאה דרך כל שנה בחיי ועד עכשיו. הדברים שחזרו והופיעו, הופיעו לפי הסדר שלהם בחיי, הם היו כל כך ברורים, כל כך מסודרים, התמונות נראו ממש כאילו שחוזרים, חוזרים אותם בפרק, אותן מבחוץ, לגמרי תלת ממדיות ובצבע. אינו, לא רק מבחוץ, הם חוויתי אותם גם מבפנים. חוויתי כל הרגשה שעברה בי, כאילו אני חי אותם מחדש. מאידך, כאילו בצורה תלת ממדית, אני מתבונן מבחוץ. נצטט כעת מדברי דוקטור מודי, במקרים אחדים, סיפרו לי אנשים איך הדהימו את רופאיהם או אחרים בדיווחים על אירועים שצפו בהם בזמן שהיו מחוץ לגופם. למשל, נערה אחת יצאה מגופה בזמן שהייתה גוססת, נכנסה לחדר אחר בבית החולים. שם מצאה את אחותה שבכתה ואמרה, קאטי, בבקשה אל תמותי, בבקשה אל תמותי. האחות הבחירה הייתה נדהמת מאוד שסיפרה לה, קאטי, מאוחר יותר, היכן בדיוק היא הייתה ומה אמרה במשך אותו הזמן. ועוד מספר דוקטור מודי, התפיסה בגוף החדש דומה ואינה דומה לתפיסת הגוף הפיזי. בדרכים מסוימות, הצורה הרוחנית מוגבלת יותר. כפי שראינו, תחושת התנועה, קנסטזיס, כך זה נקרא, נהדרת. אין תחושת תנועה. אתה פשוט נמצא איפה שאתה רוצה. אתה כאן, אתה שם. אין תחושה של תנועה. אין תחושה... בכמה מקרים דיווחו אנשים כי לא הייתה להם כל תחושת חום. בעוד שמרבית המקרים מדווחים על תחושה של חמימות נעימה, איש... מבין המחקרים שלי לא דיווח על ריח או על טעם כלשהו בזמן שהוא שהה מחוץ לגוף הפיזי. לא ריח ולא טעם. מצד שני, החושים התואמים את החושים הפיזיים של ראייה ושמיעה הם בלא ספק, ללא דופי, בגוף הרוחני מתעצמים יותר, שלמים יותר, משופרים יותר, גם הראייה וגם השמיעה. אדם אחד אומר שבזמן שהיה מת כביכול עבר תהליך התהליך הדמיוני המכונה מוות, התהליך הבלתי נודע, אימת המוות, ראייתו הייתה חדה יותר במידה שלא תאמן. במילים שלו, פשוט אינני יכול להבין איך יכולתי לראות למרחק קורב כשאני מת. אישה שחזרה חוויה זו העירה, דומה היה כאילו אין לחוש הרוחני, אז זה כל הגבלה. כאילו שהייתי יכולה להביט לכל מקום ומכל מקום. תופעה זו מתוארת בבירור, בקטע הרעיון הבא, עם אישה שהייתה מחוץ לגופה בעקבות תאונה. היא מספרת, התרחשה פעילות רבה, ואנשים התרוצצו מסביב לאמבולנס, מכל פעם שהייתי מביטה באדם כלשהו, ותוהה מה הוא חושב, זה היה כמו הגדלה. בדיוק כמו דרך עדשות הגדלה. הייתי שם, אבל דומה שחלק ממני, נקרא לזה הרוח שלי, עדיין היה במקום שבו הייתי מטרים אחדים מן הגוף שלי. כשרציתי לראות מישהו במרחק, דומה היה כאילו חלק ממני היה הולך ומתנתב אל אותו האדם. ובאותו הזמן נראה היה לי כאילו קרה משהו במקום כלשהו. בעולם הייתי פשוט יכולה להיות שם. פשוט, אתה שם. פשוט רואה מה שצריך לראות. השמיעה במצב הרוחני יכולה כנראה להיקרא כך רק כאנלוגיה, רק כמשל שמיעה. הרוב אומרים כי אינם שומעים ממש קולות או צלילים פיזיים. דומה כאילו הם קולטים את המחשבות של האנשים. איזה מין שמיעה רוחנית מופשטת של מחשבות שמתעצמים שסביבם. כפי שנראה להלן, יכולה העברה ישירה זו של מחשבות למלא תפקיד חשוב בשלבים האחרונים של חוויית המיטה. כפי שמבטאת זאת אישה אחת, ראיתי אנשים סביב סביב. יכולתי להבין מה הם אמרו. לא שמעתי אותם, את קולם, כפי שאני שומעת אותך. זה היה יותר כמו לדעת מה הם חושבים. ידעתי פשוט. בדיוק מה הם חושבים. אבל רק במחשבות שלי ידעתי. ולא בוצר המילים הממשי שלהם. הייתי תופסת את זה בשנייה. לפני שפתחו את פיהם לדבר, בלי אוצר המילים שלהם, כבר יכולתי להבין מה הם חושבים. אנחנו נצא כאן להפסקה קצרה, נשמע קצת מוזיקה, ונחזור לעדויות. נשוב שוב אל הנושא הקודם, אל הנשמה. הנשמה מרחפת מעל הגוף וסביבתו. כפי שרבים נוטים לומר, הייתי מחוץ לגופי, אך ידעתי בבהירות שאני יכולה או אני יכול להישאר שם, או לחזור. ראיתי למעלה והסתכלתי איך הם עובדים עליי, איך הם מטפלים בי. ראיתי ששמו את השוקס, את ההלם החשמלי על החזה שלי. ראיתי את גופי מנטר מהזרם. ברגע זה נפלתי כמו משקל כבד בחזרה לתוך גופי. הנשמה מרחפת מעל הגוף בסביבתו. ידעתי שאני נפטרת, ידעתי שאני נפטר, אך לא יכולתי לעשות דבר, כי אף אחד לא שומע אותי. אף אחד לא שומע אותך, אתה מנסה אולי לתקשר, יצאתי מתוך הגוף, אין לי ספק בכך, כי ראיתי את גופי מונח לשולחן הניתוחים, שמעתי את הרופאים מבטרים עליי, הרגשתי נורא, כי לא רציתי למות. כל הנפטרים סיפרו על מנהרה אפלה, דרכה עברה נפשם בצאתה מגופם, הם הרגישו שהם רוצים, שהם רצים במנהרה ארוכה ואפלה, כשכל רעש מצלצל באוזניהם, עוד צלילים, צלילי מוזיקה מושכים ומעניינים. הייתה תחושה של גם שקט, גם שלווה מוחלטים, שום פחד, שום פחד. ואני מצאתי את עצמי בתוך מנהרה, מנהרה של מעגלים, מעגלי אור בצבעים שונים. בעלי מרכז משותף, האור הבהיר. חשתי שאני נע לאורכו עמוק עמוק, לאורכו עמוק עמוק והחשוך של המנהרה. החושך היה כה מוחלט, שלא יכולתי לראות דבר. למרות זאת, החוויה הייתה נהדרת. בקצה חיכה האור. האור העצום הייתי מחוץ לגופי, אין שום ספק בכך, מפני שראיתי את גופי שלי על שולחן חדר הניתוחים. נפשי יצא, כל זה גרם לי הרגשה רע מאוד בהתחלה, אבל אחר כך בא האור הזה. הבהיר כל כך, נראה שהיה מאורפל קצת בהתחלה, אבל אחר כך הייתה אלומה ענקית, וזו הייתה ממש כמות עצומה של אור. לא דומה בכלל לזרקור גדול ובהיר, לא, לא. אלא פשוט יותר מדי אור. וזה הקרין עליי חום, הרגשתי תחושה חמימה, ולא הפריע לי לראות את הכל סביבי. זה לא האור שסינבר אותי. את חדר הניתוח, את הרופאים, את האחיות, את המחשבות, את התכשיטים, את הבגדים, את הצבעים. לאור הזה הייתה אישיות כל כך נהדרת, כל כך חמה וטובה, כל כך רוגעת, כל כך מבינה, שלא רציתי לעזוב אותה. אהבה בלתי מותנית. אחרים מרגישים את ההרגשה כאילו הם, כאילו היה קו ברור מפריד בינם לבין ישות האור. ולא ידעו בבירור שאם יעברו קו זה, הם לא יחזרו יותר. אבל היה שם קו מפריד. היה זה אור נפלא, ואדיר, מבריק, נוצץ ועוטף, בעל שפע רוחני נשגב. אהבה אותה לא ידעתי בעולם הזה. חשתי התקשרות להוויה. הייתה זו עוצמה מלאה רחמים. כשהייתי שם, בנוכחות האור העצום הזה, היה לי כל כך טוב שלא רציתי לחזור. אבל ידעתי שאני יכולה ואני יכול להישאר שם עייף עם האור ולהתמלא. ואני אצטרך להיוולד מחדש ולחזור חזרה לאותו עולם של ניסיון ועולם התיקון, ולחזור בדיוק על אותה חוויה ולהגיע בדיוק לנקודת הניסיון, ושם לנצח שוב פעם את הכישלון שלי. פתאום ראיתי את האור. הוא היה עמום תחילה, אך הלך והתחזק. זה היה אור עצום, קשה לתארו. הוא עטף את הכל, אך לא סינבר אותי. יכולתי לראות את חדר הניתוחים. כשהאור שאל אותי אם אני מוכנה למות, או אם אני מוכן למות, הייתה לי הרגשה כאילו אני מדברת או מדבר עם אדם. אך זה לא היה אדם, זה היה האור שדיבר, שהתקשר. ידעתי שהאור יודע. אינטליגנט. אינטליגנציה עצומה, אינסופית, כעוצמת האינסוף של האור הזה. שלא הייתי מוכנה למות. הוא ידע הכל. הייתה לי הרגשה כאילו אני נבחנת ומובנת. הרגשתי כל כך טוב, הרגשתי ביטחון ואהבה. קשה לתאר, קשה להסביר במילים. אין מילים. שם, בנוכחות האור העצום הזה, היה לי כל כך טוב שלא רציתי לחזור. אך חשבתי על בעלי, על שלושת ילדיי. קשה לי להסביר איך או מדוע, אך ידעתי שאני צריכה להחליט להישאר או לחזור. האור כאילו נתן לי את ההחלטה בידי, ואני החלטתי לחזור. כל העדים סיפרו שקרובים וידידים נפטרו, באו לקראתם, כאילו להדריכם או להעבירם במנהרה. אחרי המנהרה, בשעת ראיית האור, העמידה אל מול פני האור, במהרה מופנה תשומת ליבם לישויות אחרות הנמצאות שם, ידידים, קרובים שמתו, יוצרים עם קשר לא מילולי. האנרגיות יכולות להיות חיוביות או שליליות, תלוי, הם בוכים, הם עצובים, הם מייללים, הם מייבבים, או שהם שמחים, הם מאירי פנים. זה הכל תלוי מי האדם. הם חשים שיקיריהם נפטרו, מקדמים ומקבלים אותם בברכה, או באים להזהיר. גישה עם הקרובים והידידים, אילו היו כולם אנשים שהכרתי בחיי ושנפטרו. כולם היו אנשים שהכרתי. ראיתי את סבתי, כן, וילדה שהכרתי מבית הספר. ראיתי ברור את פניהם והרגשתי בנוכחותם קרוב, קרוב אליי. הם נראו מאושרים, וכל המאורה היה שמח. ראיתי את חברי בשכלי, לא בגופו החומרי, אך בבירור, פרצופו, ידיו, רגליו, הכל במחשבה. הרגשתי את נוכחותם של המון קרובים וידידים שכבר נפטרו, מרחפים בחדר. הרגשתי שבאו להגן עליי, או להנחות אותי, או לקבל את פניי. כולם כאחד העידו שהזיכרונות מחייהם לא היו במובן החושי הרגיל של המילה, אלא מן סרט במימדי זמן אחרים, תלת מימדי, אבל לא רק. גם המימד הרביעי היה שותף פה. הם יכלו לחוות את החוויה הזאת, כאילו הם בעצמם טסים בכל המאורות, וחווים את כל המאורות בבת אחת במהירות אחת עצומה, מתרגשים, בוכים, עצובים, כאילו שהם שם ממש. הם ראו את חייהם בשברירי הבזק, אך בסדר כרונולוגי, בבהירות מופלאה. אחדים העידו שראו הכל, מן הפרטים הקטנים ויותר והבלתי חשובים עד החשובים ויותר. רבים סיפרו שכוח הקליטה שלהם, כוח יכולות החיים, היכולות הם כבר בנשמה, בלי כלים. העיניים, הנשמה רואה, הנשמה שומעת, כשהיא בלי כלים, מחוץ לגוף המוגבל והמקביל, מחוץ לקבר, היא רואה הרבה יותר טוב. החושים מתעצמים, הראייה מתעצמת, היא איננה זקוקה לחושים. השמיעה מתעצמת, היא איננה זקוקה לכלים. הם היו מסוגלים לראות. אולי מכך אפשר אפילו להבין את חוויית המעמד הר סיני, כשכמעט פרחה נשמתם של עם ישראל במעמד ההר. הראייה הייתה בנשמה, לא רק, גם בגוף, אבל גם בנשמה, בלתי אמצעית. לכן הם יכלו לראות את הנשמה, לשמוע את הנראה, כי הראייה היא בלתי אמצעית, היא בנשמה. זה מין חוויה נבואית כזאת, מטאפיזית, טרנסנדנטלית, נשגבה. גם אל טיפה מחוץ לגוף. גם שעם ישראל היו במעמד הר סיני, הרי מה נותר בתוך הגוף? כמעט פרחה נשמתם, זאת אומרת, הנשמה הייתה עם הקצה האחרון שלה עדיין בתוך הגוף. היא כמעט טק, הייתה מתנתקת, לגמרי. לכן, הנשמה הייתה רובה בחוץ, מחוץ לגבולות. הראייה והשמיעה, הפיזיים והגשמיים, ולכן הם יכלו לראות את הנשמה ולשמוע את הנראה. אולם, גם הגוף ראה, כי עדיין הייתה נשמה בתוך הגוף. על מנת להעיד בפני הדורות הבאים, על עוצמת המעמד, גם בגוף הפיזי. למעשה, להבין ולתפוס כמות עצומה של אינפורמציה, הנשמה יכולה כשהיא ממש מחוץ לגוף. איננה זקוקה לשנים, תהליכי למידה ארוכים. וגם גדולי ישראל, שבעצם מדברים על כך שחוו חוויה של למידה, שגם אם ייקחו את כל הקולמוסים שבעולם וינתנו המון המון שנים, כמות האינפורמציה הזו לא תוכל להיכתב ולא תוכל להיאמר. בחוויה נשגבה, טרנסנדנטלית, חוויה רוחנית כזאת, נבואית כזאת, של אל מחוץ לגוף, אפשר פתאום לקלוט אינפורמציה עם יכולות נשמתיות רוחניות. בלי הגבלה של גוף, בלי הגבלה של כלים. רבים מתלמידי החכמים, גדולי המקובלים, ידעו לעשות זאת בחייהם. הם ידעו, הם למדו כמעט עד כלות הנפש, עד הקצה האחרון הזה, שבו החוויה הספירטואלית והרוחנית של תלמוד תורה, הייתה כזו שאיזה מין סוג של מדיטציה, שבה היא בעצם קרובה מאוד להתגלות אלוקית. היא בעצם כאילו אינפורמציה בצורה בלתי אמצעית, לא דרך יכולות הגוף, אלא לפי יכולות הנשמה. אותה ישות, אותו אור אלוקי, קרא להם לחשוב על ערך החיים, ערך החיים שהם לא נתנו אולי את המשמעות המספקת כשהם היו בחייהם. אולי דווקא ועל כן ומשום כך, דווקא האנשים הללו נבחרו לעבור את החוויה של המוות הקליני, כדי לחשוב ולתת משמעות אחרת, אולי משמעות אינסופית, לחייהם, כשבעצם אולי הם הקלו ראש מחשיבותם של החיים. הם ראה להם את רגעי המפתח החשובים בעברם, מה חשוב מנקודת המבט של עולם האמת, ומעין תמונה כוללת, הם הכחישו שהייתה להם הרגשת דין או עונש על פשעים או על חוסר מוסר. אולם ישנם אנשים שבאמת טוענים שהם פשוט ראו מציאויות נוראות, הם חוו חוויה משאול תחתיות. האור הראה לי מה לא נכון, הוא הראה לי השפעות מעשי על אחרים. מחשבות האדם לא נאבדות, כל מחשבה הייתה שם. המחשבות הן ממש עצורות כולם, ים של מחשבות. למעשה, ישנן עדויות, עדות של אחד מהסרטים שראיתי בארצות הברית, סרט דוקומנטרי, מובי, סרט תעודה על חיים שלאחר החיים. סיפרה אישה צעירה שהיא פשוט חיה, זוגיות שלה עלו על סרטון, והיא פשוט החליטה לשים קץ לחייה. היא הרתה, לקחה את הנשק של בעלה כשהוא לא היה בבית, הוא היה איש ביטחון. הוא יצא אולי לא יודע לאן, איפשהו, במסגרת הריב. היא לקחה את האקדח, שידעה את מקומו, והכניסה את הקנה לתוך פיה וירתה לעצמה בפה. האישה הזו מתה, עברה חוויה של מוות קליני, על החור כניסה וחור יציאה בגולגולת, ולמעשה היא חזרה לחיים. היא מספרת שהיא עמדה אל מול פני האור, היא הייתה עייפה מהחיים. היא ידעה שהיא יכולה לבחור אם להישאר שם ולהחזיר את כוחות הנפש וכוחות החיים שלה לעצמה ולהיטען מחדש אהבה בלתי מותנית. אבל היא ידעה שהיא תצטרך יום אחד לשוב חזרה להיוולד כתינוקת ולשוב ולגדול ולהגיע לאותו מצב ולאותם דיכאונות ולאותו כשל ולאותה התמודדות. אבל הפעם לא להחתי ולשים קץ לחיה. היא לא רצתה. היא לא רצתה, היא הבינה שהיא מצליחה לעבור את כל התהליך הזה, אז היא רוצה לחזור חזרה. היא חזרה לחיות מחדש. אבל היא גם מספרת שהדברים הקטנים שהיא עשתה, שהיו נראים בעיניה לא חשובים, הם שהיו חשובים. היא נתנה סוכריה על מקל לילד קטן, והיא שמחה אותו, ויד הקטן הזה שמח את אמא, והאמא, עם האנרגיות, שרשרת של אנרגיות, היה לה מכפלות כוח להיות שמחה לקראת בעלה, בעלה ששמח, כבר סגר עסקאות והיה נחמד בטלפון להרבה אנשים. איפשהו האנרגיות הללו מוקרנות החוצה, מאדם לאדם במכפלות כוח. ודברים טובים קורים מהם. אולם כשהיא ראתה שכשהיא נזפה על הפקיד בבנק, כאשר הפקיד, כן, לא רצה, התעקש איתה על אחוזי הריבית של המשכנתה, אז היא פשוט, היא ראתה שלא המשכנתה הייתה חשובה, לא התארים באוניברסיטה, כל הדברים האלה היו מוכתבים. מה כן היה חשוב? מה שלא היה חשוב בעיניה, היה חשוב בנקודת מבט של העולם האמת. היא נזפה בפקיד, היא גרמה לו גמת נפש. הוא בסך הכל היה פקיד. הוא בסך הכל עשה את תפקידו נאמנה. אבל היא חשבה שלהשיג את המטרה, השורה התחתונה, להשיג את המשכנתה עם אחוזי הריבית שהיא רצתה, זה היה חשוב. אולם זה לא היה חשוב מנקודת המבט של עולם האמת. האמת, זה היה מוכתב. הדבר החשוב באמת היה, בנקודת הבחירה שלה, מה היא יכלה לעשות? היא יכלה להתנהג באצילות נפש, בוותרנות, בסלחנות, כדי באמת לא לפגוע בעוד אדם, אלא להעיר לו, להתייחס באדיבות. ושוב, אסמך דוח אחד מיוחד ומעניין מאוד, נראה שאפילו נזק חמור שנגרם לגוף הפיזי, כלל איננו פוגע לרעה בגוף הרוחני, בשום דרך. במקרה זה, איבד אדם את רובה של רגלו בתאונה שגרמה למותו הקליני. הוא ידע זאת. לא הייתה לו רוב הרגל. היא נקטעה והתרסקה. הוא ידע זאת משום שראה בבירור את גופו הפגוע ממרחק בשעה שהרופאים עבדו עליו. ועם זאת, בשעה שהיה מחוץ לגופו, יכולתי להרגיש את גופי. הוא היה שלם. גופי, הרוחני. אני יודע זאת. אני הרגשתי שלם, והרגשתי שכל כולי הייתי שם, למרות שהגוף שהיה מוטל שם למעלה, למטה, לא היה כך. לפני שנעבור לרשימת החוקרים והספרים העוסקים בנושא, חובה לנו להדגיש כי אין לקבל את המחקרים הנ"ל כמקיפים ומתיימרים לדעת את כל המתרחש בעת המוות. המקורות שלנו מראים אולי 100 צעדים קדימה, הרבה מעבר לכל המחקרים הללו. אולם בחרתי להדגיש את מעט מן המחקרים הללו שאולי חושפים טפח לפני אותם שנוטים שמחשבתם בגלות, נוטים לכבד או להעריך יותר מחקרים. בכל פנים, אנו כיהודים מאמינים, בוודאי שאנחנו מסתמכים על המקורות שלנו, שמראים לנו לפני ולפנים, 100 מהלכים קדימה, שכן המחקרים הללו אין ביכולתם לדעת את כל מה עוד יתרחש עם אותם נפטרים. ורצון הבורא הוא שלא יזכרו את הכל. כן, יש לזכור כי אותם אנשים סוף סוף לא מתו. סוף סוף הם לא מתו. סוף סוף הם חזרו הנה. האם יודעים הכל? לא. אין לדעת מתוך עדותם כיצד הוא תהליך המוות הגמור אצל אדם אשר אכן אמור למות לבסוף. מה גם שהחוקרים והנחקרים הינם בדרך כלל נוכרים, גויים. צריך לדעת שעל כל פנים יש הבדל עצום בנשמתו של יהודי. רוחניותם, הכוחות הספירטואליים של אומות העולם. ואילו מהות ורמת נשמת ישראל שונות לגמרי הן. וגם חיוב המצוות של יהודי רב יותר, 613 מצוות, לעומת 7 מצוות בני נוח. כן, על פי תורת אמת, מחויבים הלא יהודים ב7 מצוות בני נוח, ובהכרה בתורת משה. כל פנים, הם נמדדים ומדדים אחרים. ולכן, העדויות הללו הן מאוד מאוד חלקיות. הן בסך הכל אולי להתאים אותנו. איפשהו פשוט טיפה נותן טעם כדי להבין. ומכאן שגם התביעה תהיה רבה יותר על נשמתו של יהודי העולה מעלה לחזות את האור. לפירך יש לסייג את הדברים אך ורק לידיעה כי האני האמיתי הוא האדם הרוחני. וכי יש חיים לאחר המוות. אני סיפרתי במספר פעמים, ואולי כאן זה העיתוי הנכון והמתאים, שבאחת מהנסיעות שלי בארצות הברית, נסעתי אחרי רכב שראיתי איזושהי מדבקה מאחורנית על הרכב, וכתוב שם על הסטיקר, I'm not a human being, אני לא בן אדם. קצת נבהלתי, הסתכלתי לתוך הרכב וראיתי, לא, בכל זאת אדם נחמד, נוהג שם עם הרכב קדילק, הדגם היותר מפואר. שאתי, אולי נראה מלאך, I'm not a human being, אני לא בן אדם. אולי מלאך עם כתר על הראש וכנפיים מקופלות, אולי איזה שינדלת או משהו. אבל היה שם אדם שנהג את הרכב. המשכתי לקרוא את המדבקה. הצמדתי עליו מאחורה עוד קצת. I am a spirit, אני נשמה. And I am experiencing a human life for a period of time. ואני חווה חוויה של להיות אדם לזמן קצר. רבותיי, אנחנו צריכים לזכור. אנחנו נמצאים במסע בזמן. אנחנו יורדים וצוללים לתוך חיים מטריאליים חומריים וחווים חוויה של צורת חיים אחת, מיני אינסוף צורות חיים שיכולה לחוות הנשמה. אנחנו פותחים את הסידור ביום הכיפורים ורואים מה כתוב על טבעי ילדי גלגול, לא בדומם ולא בצומח ולא בחי ולא במדבר. הנשמה יכולה לחוות חוויות שונות ומשונות, צורות חיים, גם עם מימדים אחרים. ואולם, באמת, אנחנו כאן ל-70 שנה, 80 שנה, זמן קצר, חווים חוויה של להיות אדם. האדם הזה הולך ומזדקן לנגד עינינו. ופתאום כל החיים עומדים כמו נד אל מול פניו. מה עשית איתם? וכמו שאומר הרב אורי זוהר, מה זה זקן? זקן זה אדם צעיר, שפשוט החיים ברחו לו מהאצבעות בין הידיים, והוא רוצה לחיות, אבל לא, החיים נגמרו. וזה הסוף, והחיים, מה עשית איתם? אתה עומד אל מול פני הסוף, אל מול פני הקץ של אותם חיים פיזיים, של הנפש הבעמית. אתה חש את חוויית הסוף, ופתאום הקץ מקיץ על הגוף, אולם לא על הנשמה. הנשמה, הצלם אלוקים קם מתוכך. הוא יקום ויתהלך, אך בצלם יתהלך איש. והצלם האלוקים הזה ימשיך, הוא יבוא תהליך של טרנספורמציה. הוא יקום מתוך הגוף ויקום לחיים אחרים. אנחנו צריכים לדעת שאם הנשמה היא העיקר, בעצם לא אני נפצעתי, אלא הגוף נפצע. ולא האצבע שלי נחתכה מהסכין בסלט במטבח, אלא האצבע של הגוף שלי, כי אני זה הנשמה. ואם אנחנו חווים כך את העיקר, אז הנשמה היא העיקר, והגוף הוא התפל. ולכן, אם נרצה לעלות במעלות הסולם, לעלות במעלות הסולם, סולם יעקב שרגליו מוצבות ארצה וראשו מגיע השמיימה, אנחנו צריכים להשליט את הנשמה יותר על הגוף. ככל שאנחנו משליטים יותר את הכוחות הרוחניים על הגוף שלנו, ובעצם מתגברים ומתמודדים עם היצר, ומכניעים אותו תחת הנשמה, כי אז אנחנו עולים בסולם. השליטה של הנשמה על הגוף מעלה אותנו בסולם. והירידה בסולם יעקב, רבותיי, היא פשוט כשהגוף שולט, הגוף שולט בנשמה, ופשוט אנחנו יורדים חזרה לגלות של העולם הזה. ירידה לצורך עלייה, ירדה הנשמה למטה. אנחנו, הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למטה לעולם הזה, על מנת שנעלה בכוחות עצמנו. אנחנו נעלה במעלות הסולם, נכניע את היצר, ונשליט את הכוחות הרוחניים, ונעלה במעלות הסולם מעלה, אל החיים הרוחניים שלנו. מתוך בחירה, מתוך ניצחון, על היצר. דוקטור ריימון מודי, דוקטור לפסיכיאטריה באוניברסיטת וירג'יניה, כפי שדיברנו עליו קודם, ראיין 150 אנשים שחוו חוויית סף מוות. את סיכום מחקריו הוא כתב בספרו חיים לאחר החיים. הספר תורגם ל-30 שפות, ועוד כהנה וכהנה ספרים למיניהם, שבעצם מדברים על חוויית המוות. אם אנחנו נמנה את השלבים, למעשה עוד אחד מהשלבים הברורים, תמונות ברורות מהחיים. האור הראה לי מה לא נכון, כפי שדיברנו לפני כן. הוא הראה לי מה לא נכון, ומה כן נכון. מהי משמעות החיים האמיתית? עד כמה היא נשגבה פרופורציות, משקלים. הגוף הוא כלי. הנשמה חשובה יותר. משמעות לחיים, דיווח, שכר ועונש, דין וחשבון. עוד פעם, המחשבות לא נאבדות. כל מחשבה הייתה שם, המחשבות אינם עובדות. תמונות ברורות מהחיים. מאוד מאוד התביישתי. מאוד מאוד התביישתי. הבושה הייתה נוראה. חשתי פשוט ערום. לא יכולתי להתגונן. רציתי לעצום את העיניים, אבל לא היו לי עיניים לעצום. רציתי להסתתר מאחורי סלע, אבל לא היה ממה להסתתר. האור העיר את הכל. מאוד מאוד התביישתי מהרבה דברים שראיתי. הראו לי מה לא נכון. חשבתי, הלוואי שלא עשיתי את הדברים האלה. כמה זה נורא. גודל הבושה, הלוואי שיכולתי לחזור ולתקן אותם. אכזבה נוראה שלא עשיתי שום דבר בחיי. אויש, כל חיי היו רקנים. לא השגתי שום דבר. רקנים, הם פשוט חלפו. עברו ביעף, בלי שבאמת שמתי לב אליהם. בלי שהתייחסתי אל המשמעות האמתית. שאותה, הייתי צריך לעבור בתוך החיים. אבל חייתי ליד. לא ידעתי שום דבר. לא השלמתי. עם שום דבר. אנשים שלא האזינו ולא ראו את אלו המספרים את החוויות של מוות קליני, חושבים שהם יכולים להניח מבחינה אינטלקטואלית שסיפורים אלה הם שקריים. אולם, אני מוצא את עצמי במצב די ייחודי. אני הייתי עד להתמוטטותם של מבוגרים, יציבים מבחינה רגשית, שפרצו בבכי, בזמן שסיפרו לי על אירועים אשר התרחשו אף לפני 3 עשורי שנים, 30 שנה. אני גיליתי בכולם אמיתיות, חמימות ורגש, זיכרון עצום, שבאמת אי אפשר למסור אותם בדוח כתוב. על כן המחשבה כי דוחות אלו עשויים להיות בדויים היא לגבי בלתי אפשרית לחלוטין, כתב דוקטור ריימון מודי. כיצד אתה יודע שכל אותם אנשים אינם פשוט משקרים לך? כיצד אתה יודע שאין פה קנוניה? גם הדיווחים של עיוור מלידה שפתאום רואה צבעים, גם אנשים שראו את הגופה ומדווחים על רגעי הריחוף יודעים לספר על התכשיטים והבגדים והצבעים והבדיחות והאמירות, ואולי גם הסיטואציה מסביב ומי היה ומה קרה וכיצד נראה הרכב ואיפה היו האיברים. כל זה מעיד שבעצם החוויה היא בעצם לא חוויה סובייקטיבית, היא חוויה לא אמיתית, אלא חוויה משותפת לבחור צעיר בגרמניה, לאישה מבוגרת בברזיל, לאנשים בעלי דפוסי חשיבה שונים, תרבויות שונות. ואם באמת נאמר שאין פה קנוניה, אלא יש פה מבנה פסיכולוגי והסתכלות סובייקטיבית, שאולי משותף לכל בני האדם, אבל עדיין לא אמת, הרי שהעדויות הללו על רגעי הריחוף מכחישות את הטענות הללו, שהם בעצם מעידים על חוויה אמיתית יוצאת דופן, על ראייה, התבוננות, חוויית חיים, בהירות ומחשבה ועוצמות חיים, עם אינפורמציה ועדויות שניתן לאמת אותם. בנוסף למשקל דעתי, אומר ריימונד מונדי, אני, יש גם מספר שיקולים נכבדים שצריכים להכריע נגד ההנחה בדבר הבדותות, הבדיה. הבולט ביותר הוא הקושי להסביר את הדמיון בין דוחות כה רבים, תרבויות שונות, גילאים שונים. כיצד ייתכן שאנשים רבים המציאו במקרה את אותו השקר, עם אותם 11 שלבים, שלב אחר שלב, וסיפרו לי אותו במשך 8 שנים. כאן קנוניה היא בגדר אפשרות תיאורטית בלבד. בוודאי אפשר להמציא שגברת קשישה חביבה ממזרחה של צפון קרוליינה, וסטודנט לרפואה בניו ג'רזי, וויטרינר מג'ורג'יה, ורבים אחרים חברו יחד לפני שהם פגשו אותי, בטיסה אני לא יודע לאן, לפני שנים אחדות, וזממו לבצע בי תרמית מבדחת, משוכללת. על כל פנים, אני אינני מתייחס לכך כאל אפשרות סבירה. לא, אינני ממציא. אני רוצה מאוד לפתח קריירה בהוראת הפסיכיאטריה של הרפואה, וניסיון לבצע מרמה לא יהיה בו משום תרומה לאותה מטרה. לכן אני אינני ממציא. האוטוסקופיה, גם הראייה מלמעלה, היא תופעה שכולם מספרים עליה בלי יוצא מן הכלל. מכונית פז'ו הגיחה מסיבוב שלא עשתה סיבוב טוב, והתהפכה עלינו. מכל הדלק התפוצץ, ואז איבדתי את ההכרה. טיילתי ברחבי בית החולים בבאר שבע, אשר לא הכרתי אותו קודם, ואשר אחר כך ידעתי עליו כל דבר. איפה חדרי הרנטגן והמחלקות השונות? פשוט אני שמעתי לה. איבדתי את תחושת הזמן, של זמן ומרחב. ראיתי הכל בו זמנית, כאילו נמצאתי בכל העולמות והחדרים בבת אחת, בו זמנית. את חוויה של אוטוסקופיה, ראייה מלמעלה. חוויה נוספת של אוטוסקופיה. ראיתי אחות מנשימה את גופי. אני זוכרת היטב כיצד נראה ראשה מאחור. אחר כך ראיתי כיצד מכניסים לחדר את המכונה, וכיצד חיברו אותי אל המכונה, ונתנו לי הלם חשמלי. ראיתי כיצד הזרם מקפיץ את גופי מן המיטה, ושמעתי חריקת עצמותיי. זה היה נורא והיום. ראיתי את הצוות הרפואי מכה אותי על החזה, ומעשה את רגלי. חשבתי לעצמי, מדוע הם עובדים כל כך קשה? לא טוב לי עכשיו. ושוב עדות של אוטוסקופיה, ראייה מלמעלה. ראיתי את עצמי שוכבת על המיטה, ומיד מצאתי את עצמי שם. תשומת ליבי הוסבה במה שהתרחש בחדר מיון, ומצאתי את עצמי שם. תשומת ליבי הוסבה לבליטה, כמין קרקוב בקומה השלישית של הבניין, חשבתי את עצמי שם, ומצאתי את עצמי מתבוננת עין מול עין, מול נעל טניס שנצבה על יד החלון, מול המדרגה. עוד אוטוסקופיה, עוד עדות, עוד ראייה מלמעלה. מספרת מישהי אחרת, הרגשתי שאני יוצאת מתוך גופי ומחליקה בין המסדרון והמעקה שלצד המיטה. למעשה דומה היה כאילו אני עוברת דרך המעקה ולמיטה לרצפה, בין המעקה למיטה לרצפה. אחר כך התחלתי להתרומם לאט לאט. תוך כדי המראה ראיתי עוד אחיות באות בריצה אל החדר. היו שם בטח כתריסר. במקרה ערך הרופא שלי את הסיבוב שלו בבית החולים, אז קראו לו ואני ראיתי גם אותו נכנס. חשבתי, מעניין מה הוא עושה כאן. המשכתי להיסחף כלפי מעלה, מעל המתקן התאורה. ראיתי אותו מן הצד, מאוד ברור. ואז נעצרתי, צפתי ממש מעל התקרה והתבוננתי למטה. הרגשתי כמעט כאילו אני פיסת נייר שמישהו העיף אל התקרה. לא היה לי משקל. מלמעלה התבוננתי בהם. איך הם מחיים אותי? הגוף שלי היה שרוע למטה, על המיטה, גלוי למראה וכולם עמדו סביבו. שמעתי אחות אחת אומרת, אלוקים, היא הסתלקה. ואילו אחות אחרת התכופפה כדי לתת לי הנשמה מפה לפה. אני התבוננתי בעורפה בזמן שעשתה זאת. לעולם לא אשכח איך נראה השיער שלה. הוא היה מסופר קצר. אז ראיתי אותם מכניסים מין מכונה ומחברים לחזה שלי את מוליכי הזרם. כשעשו זאת, ראיתי את כל הגוף שלי פשוט קופץ מעל המיטה, ושמעתי כל עצם בגופי חורקת וגונחת. זה היה דבר נורא ביותר. דוקטור אליזבת קובלר רוס כותבת, אני יודעת שמעבר לכל ספק, לכל צל של ספק, כי החיים ממשיכים לאחר המוות, פיזי. אלו שפתוחים לשמוע ישמעו, ואלו שאוטמים את אוזניהם, יזכו להפתעה. אני יודעת מעל לכל צל של ספק שיש חיים לאחר המוות. היא פוסקת. דוקטור קנת רינג אומר, אני כן מאמין שממשיך להיות לנו קיום הכרתי לאחר מותנו הפיזי. רבי יוסף, בנו של רבי יהושע, במסרת פסחים דפנון, רבי יוסף, בנו של רבי יהושע, חלה ופרחה רוחו. אמר לו אביו, כשחזר לחיים, מה ראית בעולם האמת? אמר לו, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה, ותחתונים למעלה. כלומר, אותם שהיו כאן חשובים, היו שם לא חשובים, וכן להפך. למעשה, הגוף בעולם האמת פחות חשוב. הנשמה יותר חשובה. לכן, אנשים שבאמת בחיי הגוף נחשבים, מבחינת המושגים של העולם הזה, הם פחות חשובים בעולם האמת. אנשים שנחשבים יותר מבחינתה של הנשמה, חשובים יותר בעולם הרוחני. אמר לו, עולם ברור היית. ושמעתי אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אומר התלמוד הירושלמי, במועד קטן, פרק ג' הלכה ה', כל שלושת הימים שאחורי הפטירה, הנשמה מרחפת מעל הגוף, וסוברת שתחזור אליו. כנראה, הגמרא יודעת עוד הרבה יותר. זה נכון שבאמת ישנה חוויית אוטוסקופיה, חוויית ריחוף. אותה חוויית ריחוף שממנה הם מתארים אותה, וממשיכים הלאה לתאר עוד מספר שלבים. כנראה, כאשר סוף סוף האדם נפטר מן העולם, הוא חוזר לחוויית האוטוסקופיה. חוזר כל שלושה ימים שאחרי הפטירה הנשמה מרחפת מעל הגוף וסוברת שתחזור אליו. כך אומר התלמוד הירושלמי. כל שלושה ימים אחרי הפטירה הנפש טסה על הגוף. הגמרא אומרת במסכת יבמות, פרק ט' זין, הלכה ג' בירושלמי. כל שבעת הימים הנשמה הולכת בין הבית והקבר. הזוהר הקדוש בפרשת ויחי כותב שכל שבעת הימים הנשמה הולכת בין הבית והקבר. היא אמנם עוברת ריחוף מעל הגופה בשלב הראשון. היא עדיין קשורה אל הגוף ומייחלת ומקווה שאולי תחזור אליו. מאוחר יותר, אחרי שלושת הימים הראשונים, כל שבעת הימים עדיין קשורה אל המשפחה, אל הבית, אל המקום, וחוזרת בין הבית לקבר. כאשר הנשמה יוצאת, אומר הזוהר, מן העולם הזה, היא עולה במערת המכפלה. מערת המכפלה ששם פתח גן העדן. זוהר, פרשת ויחי. למעשה, גם על האור העצום הזה, יש לנו במקורות, מקורות למפגש. רבי דוסה אומר, ראו אומר, בשמות למד ג' כי לא יראני האדם וחי, בחייהם אינם רואים, אבל רואים הם בשעת מיטתם. במדבר, רבה, סוף פרשת נסו. אין לנפש קושי גדול יותר מפרדתה מן הגוף, ואין אדם מת עד שרואה אור השכינה. ומתוך תשוקתו הגדולה, למראה זה יוצאת הנפש לקבלת פני השכינה. כך כתוב בזוהר, פרשת קדושים, פרק ח' לכאורה, הזוהר הזה קצת סותר את מה שאמרנו. אין תחושת כאב, יש תחושת ריחוף, אוטוסקופיה. אולי מדובר כאן בתאונות דרכים. מדובר כאן בחוויה פתאומית, שבה הנשמה צריכה להינתק מהגוף. אולי במצב שבו האדם עובר תהליך של זקנה, עובר תהליך של חולי, כן? אז כאן, למעשה, שכינה מרעשותיו. ואין אדם מת עד שרואה אור השכינה. אור השכינה מתוק לו. מתוך תשוקתו הגדולה למראה זה שנמצא מרעשותיו של החולה, יוצאת הנפש לקבל את פני השכינה. זה דברי הזוהר. הם מובנים. הם אפילו אינם סותרים פה. הם משלימים. באותה השעה שמגיע זמנו להיפטר מן העולם, יוצאת נפש מן הגוף, עד שנגלית עליה השכינה. והנפש, מתוך שמחה וחייבות שכינה, יוצאת לקראתה, לקראת השכינה מן הגוף. אם זכאי הוא, נקשר ונדבק בשכינה, ואם לאו, שכינה מסתלקת ממנו, לאחר שיצאה מן הגוף, ונפשו נשארת ומתאבלת על פרידתה מן הגוף. זוהר, פרשת מצורע, דף נ"ג. פה בא זוהר להשלים לנו את התמונה. מה קורה עם אדם רשע? מה וכי? מת בזקנה, מת מחולי. כיצד הוא, כיצד הנפש עוזבת את הגוף? האם רק אותם שזוכים לקבלת פני השכינה רואים את פני השכינה? לא. רואים חזל שכינה מרעשותיו של החולה. כל חולה. אפילו חולה שאיננו צדיק. לכן השכינה היא נמצאת מרעשותיו של החולה. והיא בעצם מושכת אותו בעבודות של חביבות, אהבה, כיסופים. הוא נמשך אליה עד כדי כך שהנפש יוצאת מתוך הגוף. אם הוא זכאי, הוא זוכה להיקשר אחרי היציאה של הנפש מהגוף בשכינה הקדושה, ואז השמחה הגדולה. הוא עולה איתה לגן עדן. ואם לא, אגם שנשמתו יצאה מתוך חביבות ומתוך אהבה וכיסופים וגעגועים וחשיקה וחפיצה ואהבת אין קץ אל השכינה הקדושה, אולם הוא נותר בודד, נשמתו נותרת אבלה וחפויה, כיוון שהשכינה נוטשת אותו לאחר יציאת הנשמה מן הגוף. ופרידתה קשה, קשה מנסו. בשעת המיטה, ניתן לאדם לראות מה שלא ראה בחייו, אומר הזוהר בפרשת ויחי. וזה מסביר לנו את כל התופעות של האוטוסקופיה. הן אינם תופעות סובייקטיביות עם פרשנות, חוויה סובייקטיבית של אדם כזה או אחר. לא, לא, לא. אומר לנו הזוהר, זה חוויה אמיתית. דע לך. הם רואים באמת דברים שהם לא ראו ולא לא זכו לראותם בחייהם. הראייה מתחדדת. השמיעה, לאין ערך ולאין שיעור. כך, למעשה, בשעת המיטה, הוא רואה ושומע דברים שהוא לא ראה ולא שמע קודם בחייו. הראייה והשמיעה הם אינם תלויים בכלים, אלא כשהנשמה נמצאת בגוף. אולם הם עצמיים בה בנשמה. איננה זקוקה לכלים. היא רואה בעצמיותה. היא שומעת בעצמה. היא יכולה לראות את הנשמע ולשמוע את הנראה. אין לה שום בעיה. איננה מוגבלת. העולם הבא הוא רחב, בלא קצוות. בלי אוהל, רק אורה גדולה, אשר לא תדמה לאור העולם הזה, כותב ספר הישר, שער י' ד'. העולם הבא הוא רחב בלא קצוות, בלי גבול, בלי אוהל, רק אורה גדולה אשר לא תדמה לאור העולם הזה. גם לגבי הנושא של פגישה עם קרובים וידידים, אומרים חז"ל, בכתובות, גמרא כתובות, קד' עמוד א', בשעה שצדיק נפטר, אומר להם הקדוש ברוך הוא, בואו צדיקים לקראתו. ואומרים לו, יבוא שלום. בשעה שבן האדם מת, ניתן לו רשות לראות ורואה. רואה אצלו קרוביו וחבריו מן העולם, מן העולם ההוא. והוא מכיר אותם, והם בדמותם שהיו בעולם הזה. ואם הוא זוכה, כולם שמחים לפניו. והם הולכים עמו. כך כותב הזוהר, פרשת ויחי, רשיות חט, עמוד ב'. שימו לב, בשעה שבן אדם מת, ניתן לו רשות לראות ורואה אצלו קרובה וחבריו מן העולם ההוא. הוא מכיר אותם, והם בדמותם שהיו בעולם הזה. גוף ספירטואלי, רוחני, מופשט, חלוק עדי רבנון. ואם הוא זוכה, כולם שמחים לפניו, והם הולכים עמו. אגב, אפשר גם לשמוע מדברי הזוהר את מה שלא כתוב בו. ואם אינו זוכה, הם אינם שמחים. הם אינם הולכים עמו. הם בוכים ומייבבים. הם אולי באו להורות לו דרך, או לתת לו איזושהי מין עצה, או להזהיר אותו מן הדין. בגמרא, במסכת ברכות, דף כ"ח, מסופר, שרבי יוחנן בן זכאי אמר בשעת פטירתו, אחינו כיסא לחזקיה מלך יהודה, שבא אליי ללוות אותי. למעשה, הוא היה כל כך צדיק. הוא ראה כבר בחיים חיותו, עוד לפני יציאת הנשמה מן הגוף. נשמה עולה. היא עולה מלמטה. היא פעמים יוצאת מן הגוף. היא יוצאת מעבר אחד. היא יוצאת בדרך כלל מפיו של האדם. היא יכולה לצאת מעברים אחרים, מפתחים אחרים, כל אחד לפי מעלתו. למה היא עולה ועולה? היא, כשהאדם נמצא על ערש דווי והוא גוסס, וריר גסיסה בגרונו, הנשמה נמצאת בגרון. היא נמצאת בגרונו של האדם. היא על סף יציאה מן הגוף. מפתחי הפנים. היא יכולה לצאת מהאף, מהחותם, היא יכולה לצאת מהפה. כשאדם נפטר מן העולם, באים כל מעשיו ונפרטים לפניו. ואומרים לו, כך עשית ביום פלוני. ודאי אתה מאמין בדברים הללו. והוא אומר, הן הן. זה כתוב בספרי, פרשת האזינו, על הפסוק, הצור תמים פעולו. פעמים שנדמה לנו, שיש לנו קושיות. יש לנו הרבה שאלות על הקדוש ברוך הוא ועל ההנהגה ועל... פה לא יכול להיות צדק, ואיך זה יכול להיות, ואולי את השואה, ומה, ופה, ושם. רבותיי, צור תמים פעולו. ביום הדין, כשאדם נפטר מן העולם, באים כל מעשיו ונפרטים לפניו, ואומרים לו, כך עשית ביום פלוני, ודאי אתה מאמין בדברים הללו. הוא אומר, הן, הן, ומצדיק עליו את הדין. כיוון שבא אדם להיפטר מן העולם, נגלה עליו הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, כתוב מעשיך שעשית, שאתה מת על מעשיך. והוא כותב והוא חותם, ילקוט שמעוני על איוב רמ"ז, דה מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. מסכת אבות, פרק ב', אוטוסקופיה, הראייה מלמעלה. כל שאומרים, אומרת הגמרא במסכת שבת קנון ג', כל שאומרים בפני המת, יודע עד שיסתם הגולל. דע לך, הנשמה נמצאת מעל הגוף. הנפש נמצאת מעל הגוף, כל 3 ימים, היא נמצאת מעל הגוף וחוזרת ומשואפת לחזור אליו. למעשה, במשך השבעה, היא תלך ותשוטט מהקבר אל הבית, מהבית אל הקבר. וכל שאומרים בפני המת, יודע עד שיסתם הגולל. ויש אומרים, עד שיתעכל הבשר. אמר לו, רב לרב שמואל בר שילת, בשעת מיטתי, התאמץ בהספד, כי אני אעמוד שם ואשמע את דבריך. מילות סיכום לתוכנית, האמנתי כי אדבר. אני בסך הכל רציתי לעורר קצת את המציאות הרוחנית שבנו. חיי היומיום, חיי החול, חיי מלחמת ההישרדות, ברחובות בני ברק, ברחובות ירושלים, בכלל, בכל מקום ובכל עיר. אנחנו עסוקים בפרנסתנו או בלימוד, ופעמים שבעצם אנחנו... לא כל כך מתבוננים מספיק להבין שהמציאות הרוחנית של העולם הבא, של גן העדן העליון, או גן העדן, חזקה יותר מהמציאות שלנו בעולם הזה. היא מכתיבה הכל. היא משגיחה. היא בעצם מהווה, כמו בנשמה בגוף, את נשמת העולם הזה. גן העדן הוא בעצם, כמו ששם, זה עולם הנשמות, גן העדן בעצם הוא הנשמה של העולם הזה. וכש... אנחנו מבינים היטב שאנחנו מונהגים על ידי המציאות הרוחנית, והיא חזקה יותר מהמציאות שלנו, שמהווה בעצם השתלשלות. לא התמונה עצמה, לא האמת הריאלית, אלא פשוט הנגטיב שמשתלשל מהעולמות העליונים, כי אז הפרופורציות שלנו בחיים הם כאלה שאנחנו יכולים להחשיב את המציאות הרוחנית שבנו, את החיים הרוחניים, לתת להם משקל אחר, משמעות אחרת, ולהפנים עד כמה החיים הרוחניים שלנו הם עצם הקיום, ולא מלחמת הקיום וההישרדות הגשמיים, אלא עצם הביטחון שלנו פה. הוא בעצם נובע מהחיים הרוחניים שלנו. עצם הכלכלה והפרנסה שאנחנו דואגים כל כך ונסים לעשות כל כך הרבה השתדלויות, זה אולי השתדלות, אבל צריך לדעת שהחיים הרוחניים שלנו הם אלה שמכתיבים את הפרנסה והכלכלה, כיצד נחיה גם כאן, גם כאן בחיי הרביעים שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, כי אז ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואז גם החיים פה הם בעלי איכות אחרת. אנחנו חייבים להפוך סוף סוף את המשקלים ולהחשיב את החיים הרוחניים הרבה יותר, ממש כשם שאנחנו מחשיבים את הנשמה הרבה יותר מהגוף. כל החיים שלנו פה מקבלים פרופורציה אחרת, ונוכל להסתכל על החיים עם השקפה יהודית נכונה יותר ולהצליח בעבודת השם. אנחנו מגיעים לקיצה של עוד תוכנית אחת, האמנתי כי אדבר. אני דניאל אסור, מאחורי המיקרופון, והטכנאי שמעון שני. תודה רבה לכם, לילה טוב, והאזנה הרבה.